אחר צהריים טובים לכולם. הנושא של השיחה היום, טיהור התודעה, עבודה עם מחשבות שליליות, או כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? אחד הסיפורים שאני אוהבת, המשלים שהבודה נתן, הוא אומר, בדיוק כמו שניצוץ אחד קטן בערימה של חציר, בסופו של דבר יהפוך את כל הערימה לאפר. ככה בדיוק אנחנו. כשמגיע אלינו הניצוץ הקטן, האפשרות, הידיעה, שזה אפשרי להיות חופשיות, אפשרי להיות מאושרים, אפשרי להשתחרר. רק הידיעה הקטנה הזאת יכולה להספיק לאט לאט, אצל חלק יותר לאט, אצל חלק יותר מהר, אבל בטוח, כל הערימה תשתחרר, תשרף, תיעלם. הרבה מאוד מהלימוד של הבודה מדבר על מה שנקרא הדרך ההדרגתית. אנחנו עובדים בצורה מאוד ישירה עם היסודות הכי בסיסיים, הכי ראשוניים של החוויה שלנו. אחרי יום וחצי של ריטריט, אני די בטוחה ש... חלק גדול מכם התחיל לשים לב מי מנהל פה את העניינים. ולא, זה לא אנחנו. מחפשת מקום? משתת? אפשר להביא כיסא או מאחורה. בטח שמתם לב ש... יש מין, איך נקרא לו, סוג של מתורגמן. כל דבר, כל חוויה, כל דבר שנחווה, אם זה צליל שפתאום אנחנו שומעים, אם זו תחושה בגוף, אם זה זיכרון, אם זה איזה רגש, או הרבה פעמים פשוט מראה, אנחנו רואים משהו, יש למישהו בתוכנו מה להגיד על זה. שמתם לב? כן? מייבי? יש מין, כמו הכתוביות האלה של ה-CMN, כל הזמן הן רצות למטה, ומפרשות לנו את מה שקורה עכשיו. למשל, אנחנו יושבים במדיטציה, ומתחילות כל מיני תחושות של דקירה, בכף הרגל, והם סוג של דקירות לא מאוד מאוד חזקות, אבל זה ככה מין מרצדות כאלה. אנחנו לא כל כך שמים לב אליהם, אולי אנחנו נודדים מפה לשם, ופתאום עולה הכותרת, הרגל נרדמת. אופס, הרגל נרדמת. מה קורה מיד אחר כך? צל, בוא נגיד. ברוב המקרים בהתחלה יכול להיות ניחוש פרוע, אוי אוי אוי, חשש, אולי פחד, אולי מיד מתחיל איזשהו סיפור. אם אני לא אאשר את הרגל עכשיו, אני עושה לעצמי נזק. אני יודע שאמרו שזה בסדר, אבל איך אפשר לסמוך על זה? אני מרגיש, זה נרדם, אספקת הדם מפסיקה. תכף הרגל תיפול, מפה יוציא אותי כבר. רק על הלומקה. ואנחנו ממשיכים להתגלגל יחד עם המחשבות האלה. מה שהתחיל כתחושה, דקירה, מקבל את הכותרת רגל נרדמת, טוב, זה לא באמת שיהיה לך אישון, אבל הכותרת הזאת מיד, באופן אוטומטי, מייצרת אצלנו עולם תוכן שלם, שמונה על ידי פחד, שקשור לעתיד. ומה הדבר הכי גרוע? שאנחנו בטוחים שזאת אמת. יש סיפור זן כזה, שישן, ותיק, עתיק, שאומר, מספר על איש אחד שהחביא את הכסף שלו בבית, וחיפש ולא מצא אותו. הוא היה בטוח שמישהו גנב אותו, ופתאום עבר הבן של השכן, והוא היה בטוח, הנה, עכשיו זה make sense, הבן של השכן גנב אותו. ולא רק זה, הוא באמת נראה כמו גנב, הוא הולך כמו גנב, הוא מתנהג כמו גנב, הוא מדבר כמו גנב, בטוח, בטוח, הנה, מצאתי את מה שקרה. בערב הוא מצא את הדבר האמיתי, הוא מצא את הכסף, הכפיא אותו במקום אחר. בתוך רגע, הבן של השכן כבר לא נראה כמו גנב. הוא לא הלך כמו גנב, הוא לא דיבר כמו גנב, הוא לא התנהג כמו גנב. מה קורה פה? יש משפט כזה באנגלית שאומר, My mind is like a bad neighborhood. I try not to go there by myself. המיינד שלי הוא כמו שכונה גרועה. אני משתדלת לא ללכת לשם לבד. מה קורה ביחס? מה קורה בנו? מה מפעיל אותנו? אנחנו מתחילים להסתכל. אנחנו מתחילים לשים לב. אנחנו רוצים בסך הכל להיות עם הנשימה. קצת ככה להכיר מה קורה בנו. נשימה אחת, שתיים, והופ, תשומת הלב שלנו מתעופפת. זה מעניין לאן היא מתעופפת. הרבה פעמים היא מתעופפת לעבר, לדברים שהיו, לדברים שקרו. אנחנו חוזרים בריפליי על אותם הסיפורים, על אותן הדרמות, שוב ושוב ושוב, מתוך איזושהי כמיהה תמימה, שהיא מספיק נשחזר את זה במיינד שלנו, אולי נבין מה קרה שם, אולי נוכל לתקן את מה שהיה שם, אולי נוכל לפתור את השאלה, את הבעיה. בפעמים זה יוצא לעתיד, מה יקרה אם? ואנחנו מריצים כל מיני תסריטים ותרחישים בראש על זמן שהוא לא קיים בכלל, שאין לנו מושג אם זה יקרה או לא יקרה, אבל שוב ושוב ושוב התרחישים רצים בראש. ומה החלק הכי גרוע? שאנחנו מאמינים שזאת האמת. עם המחשבות עצמן, באופן מאוד מעניין, ויונתן דיבר על זה היום בהנחיות בבוקר, אין שום בעיה. מחשבה הזאת לא בעיה. מי שאולי התבלבל עד עכשיו מההתחלה של השיחה, המחשבות הן בכלל בכלל לא בעיה. לא בעייתיות. היחס שלנו ומה שהן עושות בתוכנו, זה כבר סיפור אחר. מחשבה היא מין אימפולס חשמלי כזה, בא, הולך, מאוד 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 חולפי, ונורא מהר נוצרת שם הזדהות. המחשבות שלי, אני חושב אותן. מה הופך אותן לשלנו? מה הופך את המחשבה שברגע הזה חולפת בראש שלנו? מה הופך אותה לשלי או לאני בעצם? חשבתם על זה פעם? עוד מחשבה. מי החליט? יש למטה סימן רשום שהוא השם שלנו. יכול להיות שזה מין חומר בתודעה ש נולד עקב תנאים, עקב סיבות, עולה, מתחלף, משתנה, ואנחנו מהירים לקחת שם בעלות. ואתם יודעים, כל זה לא היה בעייתי בכלל, אם זה לא היה כל כך גורם לנו סבל. אבל האמת הכואבת של הדברים היא שהרבה הרבה מהזמן אנחנו עסוקים או דפוסים על ידי מסך מאוד מאוד צפוף של פרשנויות, של סיפורים, של החלטות, של הבנות, כאילו איך הדברים נראים. ועל אותו מסך בדיוק אני רוצה לדבר קצת עכשיו. בדרך כלל אני לא נוהגת לעשות שיחות מהסוג הזה. כמו שרדה אמרה אתמול, שיחה על אהבה, פה אנחנו מדברים על שיחה על טיהור התודעה, זה... אנחנו לא הרבה מדברים על הנושא הזה. אבל אני בכל זאת רוצה ככה להציג אותו ולהציע כל מיני דרכי פעולה, דברים פרקטיים, מין חוברות עבודה, מה לעשות עם, מה לעשות כש. הרבה פעמים בלימוד של הדרמה במערב אנחנו שמים הרבה מאוד דגש על עדינות, על רכות, על הכלה, על אותן איכויות שהן כל כך חשובות והן כל כך חסרות בחיים שלנו, בחוויה שלנו. אנחנו מעודדים את שינוי הגישה, את שינוי היחס, ובטח כבר שמתם לב שזה אחד מהכלים הכי משמעותיים שעוזר לנו לפרום יותר ויותר את הפלונטרים שנוצרו בנו, הרבה מהם בגלל קיבוץ, הרבה מהם בגלל פחד. והאמת היא שאי אפשר להיכנס פנימה עם סכינים, זה לא עובד, אנחנו יצורים מאוד עדינים, רכים, הרבה יותר ממה שרובנו חושבים על עצמנו. הלימוד הזה של עדינות, של חמלה, של ידידות, הוא מאוד מאוד חשוב. אי אפשר בלעדיו. הייתי אומרת שזה אחד מאבני היסוד של מה שאנחנו לומדים כאן. ויחד עם זאת, זה לא כל הסיפור. הבודה, מה שעניין אותו, היה חופש. שחרור מלא, מוחלט, מושלם של הלב ושל התודעה. הוא אמר, אני מלמד אתכם את זה כי זה אפשרי. אם זה לא היה אפשרי, לא הייתי מלמד אתכם את זה. והוא מנע כל מיני דרכים, המון דרכים. להגיע אל החופש. רדה אמרה את זה אתמול, ואני גם מרגישה את זה בעצמי מאוד. אחד הדברים שאני הכי אוהבת בלימוד של הבודה, זה שהוא נתן כל כך הרבה דרכים, כל כך הרבה אפשרויות. כל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו באיזשהו נתיב, באיזושהי דרך. כשאנחנו מתחילים להסתכל על מה קורה בגוף, מה קורה בתודעה שלנו, ואנחנו מתחילים לראות מי מנהל את העניינים, יכול להיות שנשים לב די מהר לדפוס הזה שהזכרתי קודם, מחשבות על העבר, מחשבות על העתיד. יכול להיות שנשים לב די מהר שאנחנו מונעים על ידי תחושה של חוסר. יכול להיות שנשים לב שאנחנו מונעים על ידי השתוקקות. והרבה הרבה מהזמן שלנו, המנטלי, אנחנו מבלים בין שתי התנועות האלה, בין החוסר והרצון למלא אותו, ובין ההשתוקקות והרצון למלא אותה. יש שם מעט דרגות של חופש, אם בכלל, במקום הזה. אז קודם כל, כיצורים של התנויות, כבני אדם שמאוד מושפעים מהעולם המותנה, אנחנו רוצים לעבוד עם החומרים המאוד פשוטים שמרכיבים אותנו, שמתנים אותנו. לפעמים, עצם האזכור של האפשרות הזאת, שאולי אני לא המחשבות שלי, יכולה להיות מאוד משמעותית. שזה בכלל אפשרי בשבילי להיות אוטונומי כאן, ולהחליט מה קורה בתודעה שלי. שמתם לב שרוב הזמן תודעה פשוט מקפיצה, תודעה זה לא מילה הכי מוצלחת למיינד, זה החלק שכל הזמן חושב, מנתח, מעלה את הדימויים, מספר סיפורים, רושם רישומים, מתרגם, וכמובן מוציא לפועל את כל גזרי הדין בתוכנו. פתאום היכולת שלנו להסתכל על זה, פתאום היכולת שלנו להגיד, רגע, אני לא חייב לחיות בחדר הכי גרוע בבית. פרפרזה על שיר של חפיז. יש לי אפשרות להיות חופשי שם. והבודה נתן כל מיני דרכים לטהר את התודעה בצורה מאוד פרקטית. הוא אמר, אני מטהר את התודעה מכל מה שגורם סבל. ממה שמכאיב, ממה שמאחיר, ממה שמפריע לי לראות את הדברים כפי שהם. לפני כמה חודשים הייתי בהודו, נסעתי לתרגל בריטריט של חודש עם אחד המורים שאני מאוד מאוד אוהבת, הג'י סינג. ולקחתי לעצמי את התרגול הזה של טיהור התודעה ממחשבות שליליות. זאת אומרת, עד אז זה היה מין, כן, משהו שמדי פעם, כן, יחד עם פיתוח של ריכוז, יחד עם פיתוח של תשומת לב, יחד עם פיתוח של מטה, כן, אהבה. אבל קראתי ספר באותו זמן שמאוד השפיע עליי, מאוד עורר בי השראה. ספר על חיים של אישה מדהימה שכבר לא חיה, שהכינוי שלה היה Peace Pilgrim, צליינית השלום. יש פה תמונה שלה, מי שרוצה לראות אחר כך. אישה אמריקאית שבמשך 30 שנה הלכה ברגל, בכל ארצות הברית, המון פעמים כבר, יצא לה לחצות את כל היבשת הזאת, למען השלום. והיא אמרה שזאת השליחות של החיים שלה. היא הלכה בצורה מאוד פשוטה עם איזה סוואטשר שכתוב עליו Peace Pilgrim, ומה עוד היה לה שם, מברשת שיניים ומסרק, וזהו, ככה. אם מישהו היה מציע לה אוכל, היא הייתה אוכלת, אם מישהו היה מציע לה מקום לישון, היא הייתה ישנה במקום נוח, סגור, ואם לא, אז לא. וקרו מקרים שלו, עד שהציעו לה, היא לא הייתה מוכנה לקחת כסף, לא רצתה להשתמש בכסף. זה נשמע וואו, אוקיי, אולי אפשר לשרוד ככה שבוע, אולי שבועיים, 30 שנה. 30 שנה זה נשמע ממש, וואו, איך זה יכול להיות? והיא אמרה שהיא סיפרה על הדרך שלה, חברים שחיברו את הספר הזה. והיא אמרה שכשהיא הבינה שזה מה שהיא הולכת לעשות בחיים שלה, היא כבר לא הייתה אישה צעירה מאוד, הייתה בשנות ה-40-50, היא עשתה הכנות, הרבה הכנות רוחניות, היא קראה לזה, למסע שלה, שלקחו 15 שנה. וחלק מההכנות האלה, כמו שהיא מתארת, בשפה מאוד פשוטה, היא הייתה אישה פשוטה, היא אמרה, ההחלטה, כמו שאני שמה לב למה שאני אוכלת, ואני אוכלת אוכל בריא, ואני לא אוכלת ג'אנק פוד, no junk thoughts. בלי מחשבות זבל. אוקיי, אפשר להחליף את זה למחשבות ספאם, אם תרצו, היום. איך אפשר? מה זאת אומרת? איך אפשר לשלוט על המיינד שלנו? איך אפשר להגיד לו, את זה לא, את זה כן? את זה אני רוצה לחשוב, את זה אני לא רוצה לחשוב. ורגע רגע, מה, זה בכלל נשמע כמו הדחקה, זה בכלל נשמע כמו הכחשה. אז זהו, שבדיוק באותם המילים דיבר גם הבודה. יש טרנד נורא חזק היום במערב, היום כבר הרבה מאוד שנים, והוא קשור לאופני החקירה הפסיכולוגית, שאנחנו נורא רוצים לדעת את השורשים ואת הסיבות של מה שקרה לנו בחיים או מי שאנחנו היום. זה נורא מעניין אותנו. אנחנו באים עם כל מיני תיאוריות, הטיפולים הפרוידיאנים לקחו את זה ממש ככה לקצה, במיוחד הישנים יותר. אבל נדמה לנו שאם נדע מה קרה לנו בגיל 5.5, אז נוכל להשתחרר מזה, נוכל, כן, לראות את האור. האמת, הרבה פעמים זה באמת קורה ככה. איזושהי תובנה ש... אוקיי, כשהייתי בן כך וכך, זה מה שקרה וזה משפיע עליי עד היום, אוקיי. אבל הרבה מזה, זה איזושהי חפירה בעבר, שבצורה פשוטה, הבודה לא... העדיף שלא להתייחס לזה בכלל, אלא לעבוד באופן מובהק, באופן ברור עם מה שנמצא כאן ועכשיו. רמנה מהרשי, אחד המורים הגדולים במסורת של האדווייטה, מורה שחי בהודו, אמר, כשאני מזהה ג'אנק, כשאני מזהה זבל, אני לא צריך לחטט בו ולראות מה יש בו, אני פשוט זורק אותו לפח. יכול להיות שזו אמירה קצת רדיקלית בשבילנו עכשיו, מייבי. תראו איפה זה נוחת אצלכם. בכלל, כל הנושא הזה יכול לעורר הרבה גלים. רגע, רגע, רגע. מה זה השיפוטיות הזאת? מה זה הביקורת הזאת? מה זה בכלל התיוג של שליליות? אז אולי להקדים ולהגיד שכל הנושא של שליליות הוא, לפי ההגדרה של הבודה, נמדד אך ורק בקנה מידה אחד. מה גורם לנו סבל? זהו. מה גורם לנו אי נחת, צער, חוסר סיפוק, אי שביעות רצון, כאב, אם תרצו. כל אלה. והאמת שאנחנו יודעים את זה די ברור, הרבה פעמים. אני נורא אוהב את הספר אליזה בארץ הפלאות. אליס אין וונדרלנד, יש שם כל מיני ציטוטים ופנינים ממש מבריקים, מבריקות. אחד הדברים שהדוכסית אמרה ל... אני חושבת שהיא אמרה לאליזה, We are all crazy. כולנו מטורפים. וכשנשאל אג'אן בודדאסה, אחד המורים הגדולים במערב, וככה לתאר את מצב העולם, הוא אמר, Lost in thoughts. אם היינו צריכים לחבר איזשהו משדר למיין שלנו ולהקרין את המחשבות שוב ושוב ושוב, כן, אני רואה פה כל מיני, אין לנו אחד כזה, לא לדאוג. תחשבו על האפשרות הזאת. וואו. Who runs the show? ואיך אפשר להשתחרר שם? מסתבר שאפשר. מסתבר שזה לא סוף פסוק. מסתבר שאנחנו לא מוכרחים להסכים עם ספאם. אפשר להפעיל כל מיני דרכים וטכניקות וטקטיקות ואסטרטגיות כדי לנקות את התודעה, כדי להשתחרר ממה שקרה עבודה מחתימים. אז התחלתי וסיפרתי שלפני כמה חודשים, זה היה חודש אפריל, תרגלתי חודש שלם בהודו, בריטריט, והחלטתי לקחת את הפרקטיס הזה של בלי ג'אנק ת'וטס, אבל מאוד בפשטות. כבר הכרתי כל מיני טכניקות של, שאני תכף אדבר עליהן אחר כך, של הבודה, רעיונות שלו, איך לעשות את זה. אבל החלטתי לעשות את זה מאוד מאוד פשוט. פשוט להגיד לא. עכשיו, לא מדובר על, איך נגיד את זה, דברים שהם ממש כרוניים, על איזושהי דלקת, כן, איזשהו סיפור שחוזר וחוזר וחוזר בצורה אובססיבית בתודעה שלנו ומשגע אותנו. שם יש דרכים אחרות קצת לעבוד עם זה. אני מדברת ממש על הספאם, על ההקפצה הזאת, שהמיינד מקפיץ כל מיני רעיונות ודעות, כל מיני הערות וכל מיני תרגומים, שהם יותר נוטים לכיוון השלילי מאשר החיובי. שמתם לב לזה או שזה עוד שלב מוקדם מדי? בביטרית. יש לנו כאילו מה להגיד על כל אחד וכל דבר וכל עניין, על הצבע של השל, על איך שההוא הולך נורא לאט, איך שהיא אוכלת, איך שהם שוטפים כלים, איך שאני יושב. יש כל הזמן מה להגיד על זה, ובדרך כלל, בוא נגיד הרבה פעמים, אני זורקת ניחוש גס, זה לא לטובה. זה לא לטובתנו או לא לטובת האחר. די מהר, אחרי שהגעתי להודו, נהייתי ממש חולה. אכלתי איזה סלט פירות חשוד בדלי שלא הייתי אמורה לאכול, וקיבלתי את הדלי בלי. ביג טיים. יום אחד, הספיק, ואז נסעתי לריטריט במקום רחוק משם, שעות של נסיעה, בהרים, מקום יפהפה. ודי מהר היה ברור שזהו זה. מה עושים עם זה? קונדישן כזה חריף של הגוף, של שולים וחום וחולשה מאוד גדולה. והמשכתי עם התרגול. לא היה לי הרבה יותר מזה מה לעשות, זאת אומרת, רוב הזמן בשכיבה, ממילא הריטריט הזה היה ברובו בשכיבה, וגם ככה לא יכולתי לזוז. וראיתי הרבה יותר בבירור, יכול להיות בגלל המצב הגופני, בגלל החולשה הגדולה, ממש איך המחשבה נוצרת ואיך משהו בי שבע מזה. זאת לא תנועה של דחייה. זאת לא תנועה של שנאה, זאת לא תנועה של גינוי. אני מקווה שאתם שמים לב להבדל. אנחנו לא רוצים לטהר את התודעה על ידי אלימות, זה פשוט בלתי אפשרי. אלא זה משהו יותר מעודן מזה. זה קצת כמו שנגיד ילדה קטן תרוץ אליכם עם איזה עוגת בוץ שהיא הכינה, בדיוק בשבילכם, הרגע. מלאה בוץ ועוד כל מיני דברים פחות סימפטיים. תחשבו על הבוץ שיש בהודו, ככה. ועם כל הכוונות הטובות, היא נותנת לכם את זה, לאכול. קדימה. ומסתכלת עליכם בציפייה ובהתרגשות, תאכלו? אני מקווה שלא. אבל מה תעשו? מה תרגישו? תצעקו עליה? תגרשו אותה? עליה, תשנאו אותה? לא נראה לי. הרבה יותר סביר שפשוט אתם רואים מה זה, אתם מבינים מה זה. אתם אומרים לה, לא תודה. זה באמת תודה על הכוונה, זה יפה מה שהכנת, אבל לא תודה. וזהו, ונגמר הסיפור. נקסט. בדיוק באותו האופן. ובכוונה אני חוזרת שוב, אני מדגישה, מדובר פה במחשבות לא מהסוג הדלקתי, לא המחשבות החריפות שמציפות אותנו, אלא החומר הלעוס לעיפה של התודעה שחוזר שוב ושוב ושוב ושוב, צ'עמם, כמה אפשר. אז תרגנתי לענתי עם המון עוגות בוץ שהגיעו למיינד שלי מכל מיני כיוונים, כל מיני אובייקטים שנתקעתי בהם, הופ, ייצרו אותם שוב ושוב ושוב. ולהפתעתי הרבה אני חייבת להגיד, ולכן אני כל כך בשמחה מדברת על זה, זה היה הרבה יותר קל ממה שחשבתי. זה היה הרבה יותר אפשרי ממה שחשבתי. די מהר. התנועה הזאת הפסיקה להיות כל כך אינטנסיבית. די מהר הדברים בתודעה, העננים האלה, הדללו. באיזשהו שלב אמרתי, מעניין, עלתה המחשבה, מעניין אם, זה כבר היה אחרי השבוע שלא אכלתי שום דבר, מעניין אם זה מה שמרגישים לפני שהולכים למות. הייתי מאוד חלשה, לא אוכלתי לזוז. ואז מחשבה אחרת, אמרתי לעצמי, מחשבה אחרת עלתה. אבל אולי זה מה שקורה. מאיפה לי לדעת? וגם זה מאוד הגיוני, למה שזה לא יקרה? זאת אומרת, כולנו בסוף, נכון? למרות אולי יש פה כמה באגף הימני שלא, אבל הרוב, כן? יכול להיות שזה היה התרגול, שהמחשבה הזאת עלתה כמחשבה ולא לוותה בפחד. מחשבה. כשחזרתי לארץ, זה לקח עוד כמה זמן עד שכל החיות הסכימו לעזוב אותי. אחרי שכנוע תקיף, כל מיני אמצעים כימיים. נסעתי לסיני. ואני זוכרת את זיכרונות מאוד מתוקים מסיני. אבל ככה, זה זמן עכשיו שאנשים אומרים, זה לא זמן לנסוע לסיני. עכשיו זה לא זמן. וכל מיני אנשים מסביב התחילו להגיד לי, ובראשם ההורים שלי, שבדרך כלל כבר בגילי המתקדם יוצאים מהמשבצת של ההורים שלי, אבל בנושא הזה הם היו מאוד מאוד נחושים. והפחד מסביב, בכל התסריטים וכל התרחישים, נכנסו אליי, לגמרי. ממש יכולתי לראות את עצמי נחטפת, כפותה בתא המטען של איזה מכונית דת של בדואים, מובלת לתא שישב בו, קראו למי שישב המון שנים בכלא, ערבי ישראלי, שכחתי את שמו עכשיו. עזם, עזם, נכון. בטוח, אותו דבר בדיוק, היו, היה לו מזל, הוא השתחרר, בטח אותי ישירו שם. וזה היה כל כך מהר, שאמרתי, וואו, כמה מהר זה קורה, כמה מהר עולה עם זה רגש, פחד. כמה מהר המחשבה משכנעת שזו אמת. ורגע אחד, היה ככה רגע של חסד, ואמרתי, רגע, רגע. אני בוחרת לא לחיות בפחד. כל הכבוד למחשבה הזאת, אוקיי. אז זה לא עידוד של כולם לנסוע לסיני, למרות שבטוחה שיהיה לכם כיף. אבל הסתירה הגדולה, הקונטרסט הענק בין מה שהמיינד ייצר ועד כמה מהר הוא נדבק, ומה שקרה בפועל שם, זה משהו לשים לב אליו. כשהזכרתי את מה שאמרה הדוקסית, We are all crazy, זה היה קצת בעקבות שיחה שהייתה לי בבוקר עם רדה, נורא מעניינת, על כל מיני טיפוסים של הפרעות מנטליות. עכשיו, אתם יודעים, יש איזשהו קו גבול מסוים שממנו זה נחשב הפרעה, אבל תכלס, בכולנו יש הכל, מכל דבר, במינונים אולי הרבה הרבה יותר רגועים. ואני רוצה להתייחס לזה קצת, איך לעשות את זה? איך להגיד לא? או איך לטהר את התודעה? אז אחת הדרכים זאת היא הדרך של החוכמה, הדרך של ההבנה. לראות מחשבה כמחשבה, לא יותר, לא פחות. למשל, לראות את הטבע הלא אישי של המחשבה. לראות שהיא צטה ועולה בלי הזמנה שלי. כתוצאה מגורמים וסיבות, הרבה פעמים בחוץ, לפעמים זיכרונות או דימויים שעולים מבפנים, הופ, נוצרת מחשבה, הופ, כמה מהר אני לוקחת עליה בעלות. ולקחת רגע צעד אחורה, לראות סוג של חקירה של הדרמה, לראות שהיא לא אני ולא שלי. לא להיסחף לסיפור שהמחשבה מספרת, אולי לשים סימן שאלה קטן אחריה, האומנם? וזהו. הרבה פעמים זה מאוד מאוד עוזר. עצם היכולת שלנו קצת לקחת צעד אחורה ולהסתכל על מחשבה כמחשבה בלי להיסחף, להילחד בתוך התסריט. אחד הדברים שאהבתי שרדה סיפרה לי, יש הבחנות קליניות של מה שנקרא הפרעת אישיות גבולית. אני חושבת שבאנגלית זה borderline. ושמה, מה שאנשים שסובלים, וזה סבל נורא גדול, מהפרעה כזאת, מה שהם זקוקים לו הכי, זה אהבה וגבולות. אוקיי? אז לפעמים אנחנו ממש בורדרליין. זה חי בנו, אנחנו ככה יכולים לגעת במקום הזה, כן? לא, אולי לא בצורה קיצונית, אולי אנחנו לא מאבדים קשר עם המציאות, אבל משהו מזה, גם בשבילנו, נכון. ושם, המקום שלנו, להבחין מה עכשיו אני צריך, מה עכשיו יהיה נכון לי. המקום של ה-being soft, שרדה דיברה עליו אתמול, מקום של האהבה. יחד עם המקום של הגבול. כמו עם הילדה הזאת. Thank you, but no thank you. כזה מין. יש אנשים שסובלים ממה שנקרא הפרעת אישיות נרקסיסטית. זה מאוד מתאים לטיצ'ינג הבודיסטי. האמת שזה כולנו, 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 כולנו. המקום של הסלף, כן? המקום שבטוח שאני קיים בצורה מופרדת, מובחנת, מבודדת, מובדלת מהעולם. ושגם הרבה מאוד מהדברים סובבים סביבי. אז כמובן אני מדברת על קיצוניות מאוד גדולה, אבל תבדקו בפנים עד כמה המחשבות, כן, סובבות סביב הנושא של אני ושלי. וכשזה עולה, וכשזה חזק, וכשזה חריף, כמו שהיינו מטפלים בהפרעת אישיות מהסוג הזה, לשים גבולות ברורים. לשים גבולות ברורים. עוד יותר ברור. Simply saying no, עוד יותר ברור. רבים רבים מאיתנו יכולים להזדהות עם מה שהבודה קרא לו obsessive thinking. זה אולי יתאים להפרעת אישיות מסוימת, אבל שוב, אם אנחנו יוצאים מהקטגוריות ומההגדרות, אנחנו שמים לב למלל הבלתי פוסק שקורה בתודעה. ושמה זה קצת יותר מורכב. הרבה פעמים מה שעוזר, חזרה לכאן ועכשיו. כאילו בבת אחת, הופ, dropping into. אנחנו בבת אחת כמו מתעוררים. אני בכלל כאן, הנשימה, הגוף. הנשימה היא עוגן מאוד מאוד טוב לעניין הזה. אנחנו מוצאים את עצמנו מסתובבים במעגלים מאוד 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 מהירים או אינסופיים, בלופים כאלה, אוקיי. אני יכולה לחזור הביתה. אני כאן, הכל בסדר. כמו להתעורר מאיזה חלום, לפעמים זה מרגיש. הרבה פעמים יש לנו מין, נזכרתי את זה קודם, הנחת יסוד שהיא ככה חצי לא מודעת, שאם נחשוב מספיק על הדברים, נצליח לפתור אותם. איזושהי אסטרטגיה שתבדקו בחוויה שלכם, בניסיון החיים שלכם. אני אגיד את זה בפשטות, זה לא עובד. זה פשוט לא עובד. אינסייטים, תובנות, לא קורות מעודף חשיבה, להפך. זה רק מתיש ומעייף. ומייאש. המקום שמסכים להרפות מזה, מסכים להרפות מהסוג של ההתמכרות הזאת, גם כן, אנחנו משתמשים במה שאנחנו לומדים כאן, בכלים האלה. אוקיי, אני כאן, אני עכשיו, אני נמצא, גוף, נשימה, הופ. הכל בסדר. ושנייה אחר כך, שוב, יש מומנטום מאוד מאוד חזק למיינד. תשמעו, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ויותר, שנה, אני מסתכלת פה על הגילאים, הוא היה בעל הבית. זה קצת נאיבי מצדנו לחשוב שזה יהיה מהיר, תהליך של שיפוט מהיר. זה ייקח זמן, זה יכול לקחת זמן. אבל, כמו שהזכרתי קודם, זה יכול להיות גם הרבה יותר מהר ממה שנדמה לנו. המחשבות הן לא האויב שלנו. כן? אנחנו לא רוצים להפוך אותן לאויב. אבל יחד עם זאת, אנחנו רוצים לחזור להיות בעלי הבית. הבודה נתן דרשה, סוטרה, מאוד ישירה ומאוד מעניינת, מדברת בדיוק על הנושא הזה. אני יכולה להיות קצת ככה, אני נותנת לכם פה הרבה אינפורמציה. מה שתזכרו, תזכרו, לא משנה. אפילו דבר אחד קטן, תוכלו לקחת ככלי שיעזור, זה טוב. הוא דיבר על חמש דרכים לעבוד עם מחשבות מטרידות, מחשבות שליליות, מחשבות מציקות. הוא אומר, הדבר הראשון, והוא הולך מן הקל אל הכבד, ממש בצורה הדרגתית, מאוד, כן, מאוד סיסטמטי. הדבר הראשון, אנחנו עושים החלפות. מה זאת אומרת? אנחנו מעבירים את תשומת הלב למקום אחר. נותנים תשומת לב למה שכן תומך בהתעוררות שלנו. למשל, אהבה. למשל, ידידות. למשל, הבנה עמוקה, כמו לשים לב לטבע המשתנה של הדברים. אז אם יש מחשבה שמטרידה אותנו, הופ, פשוט להסיט וללכת לאובייקט אחר. הוא נתן דימוי נורא יפה, הוא אומר, כמו נגר שמוציא כפיס עץ גס על ידי אחד עדין יותר, תנסי לחשוב על משהו אחר. ככה כשעולות מחשבות שמקושרות עם מה שהוא קרא לו שלושת הרעלים, חמדנות, שנאה, בורות, ההנחיה היא להשתמש במחשבות אחרות שתורמות להתעוררות שלנו. אהבה, חמלה, רצון טוב. אם זה לא עוזר, הוא אמר, אוקיי, נקסט. ממשיכים הלאה. עוברים למה שנקרא reflection, הרהור. אין איזה מילה באמת טובה לתרגם את זה לעברית, אבל אני חושבת שאתם מבינים. אנחנו מהרהרים בנזק שהמחשבות האלה גורמות לנו. אנחנו רואים את הסכנה שבמחשבות. הוא נתן כל מיני דימויים, די בכלל, לא דימויים מאוד מאוד ציוריים, אבל הוא אומר, זה כמו שאיזה מישהו צעיר ויפה, שנראה נורא טוב, ויתלבש יפה וישים על עצמו או תשים על עצמה מחרוזת שעשויה ממשהו מת. אני אחסוך לכם את שאר הדימוי. כאילו, אנחנו מסתכלים, הם כל כך יפים, הם כל כך מדהימים, אבל זה נורא, הדבר הזה שיש להם סביב הצוואר. זה מכאיב, זה גורם נזק. עצם ההבנה הזאת היא דומה קצת למה שמדברים לפעמים ביוגה, על הוויירגיה בסנסקריט, על תחושת מיאוס כזאת, מיאוס קל מהדבר. זה כמו, אוקיי, been there, done that, יאללה, יאללה, די. כאילו זה מכאיב, זה גורם לי כאב, זה גורם למישהו אחר כאב. אוקיי? ההבנה הזאת, שוב, זה השלב הזה. תנסו. אם זה לא עובד, דיבר, פשוט תנסו לשכוח מזה. תנסו לשכוח מזה ולא לשים אליהם לב. כמו להסתכל לכיוון אחר או לעצום עיניים. אפשר להגיד במילים שלנו, זה כמו לתת למחשבות לפטפט לנו בתודעה, כן? כשאנחנו חוזרים לנשימה, שוב ושוב, כאובייקט. אוקיי? זה קצת, דיברתי על זה קודם כשדיברתי על המחשבות האובססיביות. או אם יש כאב מאוד גדול בגוף או בלב, ההנחיה היא דווקא לא להיכנס לעומק שלו, וזה יכול להעצים אותו עוד יותר, אלא דווקא לזוז למקום אחר, שהוא לא כאב. אנשים שעובדים עם כאבים גדולים בגוף, עם מחלות מאיימות חיים, זאת אחת הטכניקות שאנחנו משתמשים בהן. להסיט את תשומת הלב למשהו שהוא לא הכאב, שהוא לא המחשבה הזאת. אפשר בפשטות לעשות את הג'סטה הזאת שאני מאוד אוהבת. Thank you for sharing. לחזור. להגיד את זה למחשבה, להגיד את זה למתורגמן בפנים ולחזור. אם זה לא עובד, הבודה דיבר על השקטה של תצורות המחשבה. דרך החקירה. זאת אומרת, איזושהי, לעבור למחשבות שהן יותר עדינות. והוא נתן איזשהו דימוי. מישהו שמסתכל על עצמו ועל מה שהוא עושה, ואומר, ורואה שהוא רץ. הוא אומר לעצמו, למה אני רץ? מה אם אני אלך לאט? אוקיי, ואז הוא הולך לאט. ואז הוא אומר, למה אני הולך לאט? מה אם אני אעמוד? אז הוא נעמד. אז הוא אומר, למה אני עומד? מה יקרה אם אני אשב? אז הוא מתיישב. למה אני יושב? מה יקרה אם אני אשכב? אוקיי? אז הוא עובר מפעולות מאוד מאוד כאילו גסות יותר, תנועתיות יותר, למשהו יותר מעודן, יותר מעודן, יותר מעודן. זה עוד דרך. חקירה של הדבר שהביא את זה. למשל, חקירה של תחושת החוסר. למשל, אם יש לנו, אנחנו מתמודדים עם איזושהי נטייה, נגיד, של ביישנות. ואנחנו רגילים לא להגיד את מה שאנחנו מרגישים. המקום שחוקר את זה, ואז אנחנו לא אומרים את מה שאנחנו מרגישים, ומגיע כעס גדול, כי לא אמרנו, והרבה פעמים זה מתפרץ בכל מיני צורות, בצורה של הלקאה עצמית או שיפוטיות, בצורה של כעס על מישהו אחר. אנחנו רואים את הקצה בדרך כלל, ואז אנחנו מרגישים הרבה יותר גרוע. אם אנחנו מתחילים לעשות את הרוורס, את החקירה הזאת פנימה. רגע, 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 מה באמת קרה שם? לא כחקירה פסיכולוגית דווקא של העבר שלנו, הרחוק, אלא איך הדברים קרו ומה באמת, מה הניע פה, מה הייתה תחושת החוסר? המקום שהוא קצת יותר, הזכרתי אותו בהתחלה, בלקתי. הוא חוזר שוב ושוב ושוב ושוב. זה כבר איזשהו שלב יותר אינטנסיבי. הולכים בעדינות וחוקרים מה קרה שם, מה באמת החלק הרך בתוכי רצה ולא קיבל, שהניע מהלך שלם של שליליות בתוכי. ואם גם זה לא עובד, ושום דבר לא עובד, וניסינו הכל, והמחשבות השליליות ממשיכות להציף אותנו, והסיפורים הקשים שבאים בעקבותיהם, וזה הופך להיות משהו ממש חריף וממש ממש גורם סבל. כאן יש מקום כמו, אני יודעת, קרא לזה להוציא את התקע. שום דבר לא עזר. עשינו ריסט למחשב כמה פעמים, ניסינו את זה, ניסינו טעו, שמנו אנטיווירוס. אוקיי, צריך איזושהי מנוחה. עם מחשבים זה עובד כמו קסם. פשוט מפסיקים את זה, אחרי כמה דקות מתחילים עוד פעם, משהו אחר קורה. הבודה דיבר על זה בצורה מאוד ציורית, קצת מלחמתית. אני מעדיפה לא לתת את הדימוי הזה פה אפילו, אבל אני כן אגיד שזאת פעולה אינטנסיבית ונחרצת, כמו להגיד סורה חושך. די. אני עכשיו מי שיקבע את העניינים. וזהו, ואני לא מוכן לזה יותר. זה כמו ממש לשים גבולות ברורים, זה כמו אני זוכן את הפרעת אישית הנרקסיסטית. ששום דבר אחר לא עוזר, וזה שוב ושוב 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 חוזר על עצמו. באנגלית אומרים, we put the foot down. מספיק ודי. זהו. אוקיי. אז אלה הם הנתונים, אלה הן הטכניקות. מה יוצא לנו מכל אלה? The mind becomes steadied internally, composed, unified and concentrated. ואז, כמו שהבודה דיבר על זה, אנחנו הופכים להיות האומנים, המאסטרים של נתיבי המחשבה. כשהתודעה הולכת ומתנקה, מתאהרת, נהיית יותר ויותר קלה, פחות כבדה, פחות מושכת אליה, כמו מגנט, את הקושי, את הכאב, אלא משהו הופך להיות שם יותר ויותר קל, יותר ויותר מעוברר, יותר ויותר פתוח. שמה יש לנו את ההזדמנות, אנחנו כמו פותחים אופציה, פותחים דרך לאפשרות ליפול דרך החורים של הרשת הזאת. משהו אחר מהביינג שלנו יכול לצאת, לצוץ ולעלות, לצאת החוצה. ובאופן כזה שאנחנו לא עבדים יותר של תנועות התודעה המכאיבות שלנו, אנחנו מוצאים חופש, חופש גדול, במשהו לא ידוע על ידי המיינד. ואנחנו מאפשרים לחלקים הטבעיים שבנו, לאהבה, לחמלה, לרצון הטוב, לאיזון, באופן הכי טבעי, סוף סוף, לצאת החוצה, לזרוח מבין הסדקים. אני רוצה לסיים בציטוט מדון חואן, מאחד הספרים של קרלוס קסטנדה. דון חואן, מורה, שמן, אינדיאני, שלימד על החופש. ושואל אותו החניך שלו, שואל אותו קסטנדה, מה שאני רוצה לדעת, הוא אומר לו, מהו הכוח היכול לגרום, בעברית תרגמו את זה לביש גדה עצל שכמותי, לעשות את כל הדברים האלה. המניע היחיד שאני מכיר, ענה לו דון חואן, הוא הרצון לחפש את החירות. החירות היא להמריא ולעוף אל האינסוף אשר שם. החירות להיעלם, לנסוק. להיות כמו שלהבת הנר, שאף שהיא ניצבת אל נוכח אורם של ביליון הכוכבים, אין אורה שלה נפגם, שכן היא לא התיימרה מעולם להיות יותר מכפי שהיא, שלהבת הנר ותולו. בואו נשב עם המילים, עם המחשבות, כמה רגעים בשקט יחד. תודה רבה על ההקשבה. במילה אחרונה על התנועה הזאת, שחלק מאיתנו עושים אותה באופן אוטומטי, רגיל, שגור, אולי חלק גדול לא מבינים מה זה בכלל, ואם זה חלק מאיזה טקס דתי. הבאנו את זה הרבה מאיתנו בתרמיל בחזרה מהודו. אבל האמת היא שהתנועה הזאת, this gesture, זה בפשטות, בשבילי, הבעת כבוד, הערכה למאמץ האנושי להשתחרר של כל אחד ואחד מאיתנו. מוזמנים לצאת לתרגול בהליכה. תהנו.